שלום לכולם, חודש טוב. כידוע, קורבן הפסח שונה בהרבה הלכות ונבדל משאר הקורבנות במקדש. בין היתר, אחד ההבדלים הגדולים זה לגבי אופן האכילה שלו, שכן את קורבן הפסח צריך לאכול צלי. אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ככה קראנו אתמול במפטיר, ולכן חייבים לצלות אותו. זאת בעוד ששאר הקורבנות הנאכלים נאכלים בכל מאכל, כלשון המשנה, בכל מאכל הכוונה, אפשר לבשל אותם, אפשר לשלוק אותם, אפשר גם לצלות אותם, אבל את הפסח חייבים לצלות. בעבר היו איך צולים, היו עושים מדורה, יש בדרך כלל עם עצים, בתור חומר בהירה, יש להבות של אש, ועל גבי זה צולים את הפסח. השאלה שנעסוק בה היום בעזרת השם, האם נדע לצלות את הפסח בתנור החשמלי של ימינו? אנחנו כולנו, נדבר עצמי שאף אחד מהנוכחים פה, לא כשהוא רוצה לצלות משהו או לאפות, לא עושה מדורה בבית, נכון? יש לו תנור חשמלי. אז זו השאלה שצריכה בירור הלכתי, ולפני שנעסוק בבירור ההלכתי, צריכים לתאר קצת איך עובד התנור. אז התנורים החשמליים, בין אם זה תנורים לחימום, ובין אם זה תנורי אפייה וצליה, יש להם גוף חימום. ישנם מספר סוגים של גופי חימום, על ההבדלים ביניהם נעמוד בהמשך ונראה את הנפקמינות לעניין צליית הפסח, איזה יהיה כשר ואיזה אסור, אבל המשותף לכל התנורים הוא שיש בהם חוט לעת. חוט לעת, שהוא זה שעם הפעלת התנור, עם החיבור שלו לחשמל, הוא זה שמתחמם, מתאדם, ומפיץ חום. החוט לעת כמובן משמש גם במנורות, נכון? במנורות הגס, ובפנים חוט לעת. חוטי הלעת עשויים מחומר שנקרא טונגסטן. החומר הזה זה חומר שהוא מתנגד לחשמל. הוא לא מוליך חשמל. נכון? חוטי החשמל שיש בקירות, הם עשויים מנחושת. נחושת היא מוליכת חשמל. לא 100%, יש מוליכי על, אבל היא מוליכת חשמל. אבל החומר שנקרא טונגסטן, שממנו עשויים כל חוטי הלעת, בין אם זה במנורות, בין אם זה בתנורים, הוא מתנגד לחשמל, ולכן כאשר מזרימים חשמל דרכו, אז כתוצאה מההתנגדות נוצר חיכוך, והחיכוך בין החשמל לאותו חוט לעת, הוא זה שיוצר את החום, את האור, ואת ההתאדמות. השאלה היא, מה זה החוט לעת הזה? האם הוא נקרא אש? הפוסקים האחרונים, מאז המצאת החשמל, כולם דנו ביחס לחוט הלעת, בהקשר להדלקת אור בשבת, הדלקת אור ביום טוב, כן, האם מותר להדליק אור בשבת? אז כל האחרונים, ללא יוצא מן הכלל, כולם אוסרים את זה, אומרים, זה איסור דאורייתא, אתה עובר על הבערה. ברגע שאתה מדליק את האור במנורת אגס, שיש בה חוט לעת, אז זה הבערה של אש, נכון? ואם זה פלורסנט, זה איסור דרבנן, שם אין חוט לעת. ולכן גם אם אתה רוצה להדליק תנור בשבת, אסור לך, למה? יש בפנים גוף חימום, ונשבת הדלקת האש, זה איסור דאורייתא. השאלה מה לגבי צליית הפסח? לפני שנעבור לדיון, ביחס לפסח אני רוצה לומר כמה מקורות, לתמצת באופן מאוד תמציתי וקצר את המקורות הבסיסיים שעל פניהם דנו כל האחרונים בקשר לדיונים של הדלקת אור בשבת. ניקח במיוחד את אותם מקורות שישמשו אותנו גם בהמשך לגבי דיון על צליית הפסח. הגמרא במסכת שבת, דף קוף למד דלת, מביאה שני ברייתות סותרות, אחת את השנייה. בברייתא הראשונה כתוב, תנו רבנן, אין מסננים את החרדל. רש"י מעמיד שם שמדובר פה ביום טוב, אסור לסנן חרדל ביום טוב, משום שזה מחזה כבורר, ואין ממתקין אותו בגחלת. אסור גם לקחת גחלת ולמתק אותו, להכניס את הגחלת לתוך החרדל, ועל ידי זה ממתקים אותו. הגמרא מתקשה, והתניא ממתקין אותו בגחלת. יש לנו ברייתא אחרת שכתוב שכן ממתקין חרדל בגחלת. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בגחלת של מתכת, כאן בגחלת של עץ. אומר רש"י במקום, בגחלת של עץ אסור, ושייך בכיבוי, לפי שעושה פחם. אותה ברייתא שאוסרת למתק חרדל עם גחלת, הכוונה גחלת של עץ, שכשאתה מכניס אותה לתוך החרדל, אז נוצר פחם, נוצר אפר, ויש כיבוי, אומר רש"י. אבל גחלת של מתכת לא שייך בכיבוי, דאינו נעשה פחם. מה זה גחלת של מתכת? זה חתיכת ברזל. והיא עכשיו בוערת, חיממו אותה מאוד מאוד מאוד, היא כולה אדומה, היא בוערת, ולוקחים אותה, מכניסים אותה לתוך חרדל, ביום טוב זה מותר. למה? אומר רש"י, כי לא נעשה פחם, אין שום אפר, בניגוד לעץ. ככה, כמו הטעם שאומר רש"י, מסבירים שאר הראשונים, המאירי, תוספותרי, דריטווה ועוד, מדייק האבני נזר, מפה, שגחלת של מתכת נחשבת כאש גמורה. הוא אומר למה? הוא אומר, אם גחלת של מתכת לא הייתה נחשבת אש, רש"י לא צריך להביא את הטעם שמותר למתק איתה, כי לא נעפה פחם. היה אומר, למה מותר למתק ביום טוב, עם גחלת של מתכת חרדל? כי זה לא אש, נכון? אני לא אעבור על כיבוי אם אין אש. מתי אני יכול לעבור על כיבוי? כשיש אש לפניי. הוא אומר, סימה שגחלת של מתכת זה אש. ולכן רש"י ושאר הראשונים היו נצרכים להביא את הטעם שמותר למתק איתה, מאחר שלא נעשה פה פחם. כי במלאכת כיבוי לא מספיק לחבות, זה שיטת הרמב״ם גם, אלא צריך שייווצר איזה משהו חיובי. זה צורך חיובי לדעת המגיד משנה, אחרת זה נקרא לו מתכוון. הדיוק של אבני נזר, אמנם הוא מדייק אותו ברש"י, שגחלת של מתכת היא אש, אבל זה שייך גם בשאר הראשונים שהבאתי, אמירי, תסותרי, דריטווה ועוד. גם שיטתו המפורסמת של הרמב״ם, כידוע, שיטתו המפורסמת של הרמב״ם בפרק י"ב, מלכות שבת, הלכה א', שמי שמלבן ברזל, הוא עובר על מבהיר, כי זה אש. כותב הרמב״ם, המבהיר כלשהו חייב, והוא שצריך לאפר, אבל אם יבהיר דרך השחתה פטור מפני שהוא מקלקל, וכו' וכו', והוא מסיים ואומר, וכן המדליק את הנר או את העצים, בין להתחמם, בין להעיר הרי זה חייב, המחמם את הברזל כדי לצורפו במים, הרי זה תולדת מבהיר וחייב. לקחת הברזל, חיממת אותו, עד שהוא בוער, אפשר לומר, אתה חייב על מבהיר, זה נחשב שדלקת האש. הרמב״ם מהווה את הבסיס לכל הפסיקה של האחרונים, שאסור להדליק גחלת של חוט לעת בשבת. אסור להדליק, להעביר אותו עם חשמל, זה נחשב אש. הרייבט חולק, כידוע, מפורסם דעת הרייבט שהוא חולק, והוא אומר שהוא עובר פה על מבשל. המגיד משנה העריך להקשות קושיות על הרייבט, והוא מסכם ואומר המגיד משנה, וכבר הזכירו גחלת של מתכת בלשון אש גמור, וזה נראה ברור. הרב אוירבך זצ"ל, במנחת שלמה, הוא מעריך להוכיח שגם לדעת הרייבד יהיה אסור להדליק חשמל בשבת. יהיה אסור להדליק מנורת הגז, אף על פי שהרייבד כתב שזה איסור מבשל, אף על פי כן הוא מסביר שמה, מי שרוצה יראה שמה, למה לדעתו, וגם כן יהיה איסור דורייתא של מביאו. לפני שנמשיך הלאה, אני אומר עוד משהו קצר לגבי הגדרה של מלאכת מביאו, דבר שישמש אותנו בהמשך. יש מחלוקת אחרונים בסיסית בין בעל התניא, רבי זלמן מילדי בשולחן ערוך שלו, לאבני נזר, מה ההגדרה של מלאכת מבהיר. רבי זלמן מילדי כותב, הנה אף על פי שהמבהיר אינו חייב אלא אם כן צריך לאפר, אף על פי כן עיקר החיוב אינו משום שריפת וכיליון העצים, אלא משום ריבוי האש, כדי משמע ברמב״ם, לגבי חימום ברזל באור. אין שם במגיד משנה שכל דבר שהוא עצמו נעשה אור, אז חייב על מבהיר. זאת אומרת, ההגדרה של בעל התניא היא, שאתה עובר על מבהיר כשיש ריבוי של אש, ולדעתו אם מבארת גחלת של מתכת, ברזל, אז אתה חייב על מבהיר. אבני נזר חולק עליו, והוא אומר שכדי להתחייב על אב מלאכה של מבהיר, צריך שיהיה גם כיליון לחומר. בברזל אין כיליון לחומר, נכון? המתכת היא לא מתקלה כמו עץ, כמו גחלת של עץ. ואף על פי כן, אבני נזר אומר שמי ש... מחמם ברזל עד שהוא בוער, אז זה נקרא שהוא הדליק אש גמורה. אז מה החיסרון בזה שלא היה פה כיליון? לדעתו הרי זה אש גמורה. הוא אומר, זה הסיבה שהרמב״ם כתב שזה רק תולדה דמבהיר. כן, קודם הקראנו את הרמב״ם, הרמב״ם כתב שזה תולדה דמבהיר, ולא מבהיר ממש, למרות שהוא חייב חטאת. הוא חייב חטאת, זה איסור דאורייתא. תולדה זה כמו אב. אף על פי כן יש הבדל מסוים בין מתכת לעץ, שכן במתכת, אני מסכם ואומר, אין כיליון של החומר. נראה את זה בהמשך, מה היה נפקא מינה לגבי חוט לעת, שגם בה אין כיליון של החומר. לפחות לא דבר מהיר כמו עץ. עד עכשיו ראינו שהאחרונים דנו והתייחסו לחוטי לעת, לגחלת של מתכת, לחומרה. זאת אומרת, אסור להדליק בחשמל שבת. האם גם הם רואים את הגחלת של המתכת כאש לקולה? האם זה גם לקולה? האם אפשר להקל על פי זה? רבים האחרונים אומרים שאישה שמדליקה נרות שבת יכולה להדליק בנרות חשמליים. למה? אז אני חושב שהיא מדליקה אש. יש לה נר חשמלי, לוחצת על הכפתור, יש מחלוקת, צריכה לברך לפני, צריכה לברך אחרי, אבל אני חושב שהיא הדליקה אש גמורה. ככה כותב שו"ת בית יצחק ביורה דעה, גם שו"ת וישב משה בספר אז נדברו, ספר אורחות חיים ועוד, גם הר צבי. יש שחולקים, אבל אלה שחולקים לא חולקים מהסיבה שהם אומרים שזה לא נחשב אש. יש להם סיבות אחרות. יש כאלה שאומרים שבגלל שבחברת חשמל יש הפסקות חשמל, אז מראש עלול להיות מצב שהחשמל ידלק, יקווה, ידלק, יקווה, אז שלא תדליק כאלה נאות. יש כאלה שאומרים בגלל חילול שבת של חברת חשמל, יש כאלה כידוע שמשתמשים בגנרטור בגלל זה, יש כאלה שאומרים שזה מצווה בגברה, והיא צריכה להדליק עצמה, וזה לא נחשב שהדליקה. יש כאלה שחולקים, ואנחנו גם לא נוהגים לעשות ככה הלכה למעשה, אבל כולם מודים שהחוט לה זה משאב אש גמורה. הם לא חולקים מהסיבה שאומרים, זה לא נחשב שהדליק האש. יש כאלה גם שאומרים, אותם אחרונים גם אומרים שאפשר לעשות הבדלה על נר חשמלי. רבי חיים עוזר היה מעדר לעשות הבדלה על נר חשמלי. למה? הוא היה אומר, זה יותר דומה לאופן שאדם הראשון הדליק אש. איך? לקח שני אבנים, שפשף אחד בשנייה, נוצר אש. אותו דבר פה, יש לך חשמל שמתחכך עם חוט לאט, והחיכוך, ממש כמו שני אבנים שאתה משפשף אחד בשני, יוצר חום ואש. יש גם כאלה שאמרו שאפשר להדליק נרות חנוכה. על ידי זה, אנחנו לא נוהגים ככה הלכה למעשה בגלל דעות של האוסרים, אבל למעשה, אם אנחנו לוקחים את זה גם לכולה, רואים את החוט לאט כמוגדר בתור אש גם לכולה. השאלה, האם גם אצלי הפסח, האם ניתן למצוא את הפסח בתנור חשמלי שיש בו גוף חימום עם חוט לאט? ובהקשר הזה יש לנו סוגיה במסכת פסחים בדף העיני עמוד א', שם אומרת הגמרא, תנו רבנן חתכו ונתנו על גבי גחלים, רבי אומר, אומר אני שזה צלי אש. זאת אומרת, רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, שמותר לקחת את קורבן הפסח ולצלות אותו על גבי גחלים. לא חייבים שיהיה לך אש עם להבות גדולות, ניתן להשתמש בגחלים. רווח דבוי מקשה על רב חיסדא, הוא מתקשה בדין שאומר רבי, רמי לרווח דבוי ברמי לרב חיסדא. מי אמר רבי גחלים אש נינו? איך ייתכן שרבי אומר שגחלים נקרא אש? הרי יש לנו, ורמינו, יש לנו ברייתא שעוסקת במחוות אש. מה זה מחוות אש? אתמול קראנו בפרשה על נגעים, נכון? אחד מהנגעים זה צרעת שנקראת מחוות אש. זה צרעת שאם אדם נחווה ויש לו קביעה, ולאחר מכן כשהקביעה מתרפאת, אז אם יש באש, מה שמתרפא, מחיית, יש בערת לבנה או אדמדמה, אז הכהן צריך לבדוק אותו וייתכן שיתגלה שיש לו צרעת. זה נקרא מחוות אש. זה נגע שנוצר כתוצאה מקביעה. כן? יש קביעה ואחר כך בריפוי מתגלה שיש נגע. אומרת הברייתא, מחוות אש, אין לי אלא שנחווה באש. כן, בתורה כתוב שמתי יש נגע כזה? כשאדם נחווה באש. אין לי אלא שנחווה באש. נכווה בגחלת, ברמץ, בסיד רותח, בגבסיס רותח, וכל דבר הבא מן האור, לעיתוי יחמי האור מניין. מניין שאדם שנכווה בגחלת, אדם שנכווה ברמץ, רמץ זה אפר, אדם שנכווה בגבסיס רותח, זה גבס רותח, או בחמי האור, במים רותחים, מניין לנו שגם אדם שנכווה בכל הדברים האלה ולא מאיש ישירה, הוא גם כן שייך לאותו נגע שנקרא מחוות אש? תלמוד לומר מחווה, מחווה ריבה. כתוב בתורה פעמיים מחווה, מחווה וריבוי, ולומדים חכמים שאותו ריבוי בא לומר לי שגם אדם שנכווה בגחלת, ברמץ, בסדרותך, גם הוא שייך לאותו קריטריון של מחוות אש, אותו סוג נגע מסוים, ולא רק אדם שנכווה באש. מקשה רב אח דבוי אומר, טעם אדרה ברחמנה מחווה מחווה. מה הסיבה שגחלים, אנחנו רואים שגחלים נקראים אש? כי התורה ריבתה את זה, נכון? בנגעים ריבתה, אמרה מחווה מחווה. הלא רבי רחמנה מחווה מחווה, גחלים לאו ושנינו. מקשה רב אח דבוי ואומר, בנגעים, במחוות אש, לדעת הברייתא, גחלים נקרא אש. למה? כי יש ריבוי, כתוב מחווה מחווה. אבל בפסח, בצליית פסח לא כתוב פעמיים אש אש, לא, אין ריבוי. אז אם כן, אם אין ריבוי, לכאורה גחלים לא יקרא אש. וככה הוא מתקשה ואומר, לא ייתכן שרבי יתיר לצלות על גבי גחלים. רב חיסדא מתרץ ואומר, אמר לגחלת של עץ לא יצטרך קרא לרבוי, כי יצטרך קרא לגחלת של מתכת. רב חיסדא מעמיד ואומר, שמה שדיבר רבי ומה שרבי יתיר לצלות את הפסח על גבי גחלים, מדובר בגחלת של עץ. ואת זה נקרא אש גמורה ולא צריך שום ריבוי מהתורה. ומה שהברייתא בנגעים מרבה גחלים, זה גחלת של מתכת. גחלת של מתכת, התורה צריכה לרבות, לומר פעמיים מחווה מחווה, כדי שנדע שזה אש. ולכן יוצא לפי רב חיסדה, עד עכשיו, שגחלים של מתכת לא נקראים אש, לעניין תפילת פסח, נכון? רק גחלים של עץ. הגמרא ממשיכה לעסוק בזה, אבל לבסוף מביאה דעת רבינה, ואומר רבינה, רבינה אמר כרוך ותני. מה זה כרוך ותני? רבינה, תראו, הוא הולך ומשנה את הברייתא. אומר רבינה, מחוות אש אין לי אלא שנחווה באש ובגחלת. זאת אומרת, כשהתורה מדברת על נגע של מחוות אש, מדובר על אדם שנחווה גם באש וגם בגחלת, גם בגחלים. ובהמשך כתוב, נחווה ברמץ, בסיד רותח, בגסיס רותח, ובכל דבר הבא מחמת האור לעיתוי חמה הוא מניין. זאת אומרת, חכמים שואלים, הברייתא שואלת מניין שגם סיד רותח או גבס רותח או מים רותחים, מניין שגם זה נקרא אש, אבל לא על גחלים. גחלים זה כבר כלול במה שהתורה אומרת, ועל זה בא הריבוי של מחווה מחווה. זאת אומרת, רבינה משנה את הגרסה של הברייתא, ואז אין שום קושיה על רבי. כי יוצא שלפי הברייתא גם גחלים נקראים אש, נכון? כשהתורה אומרת מחוות אש, זה מדבר גם על אש גלויה וגם על גחלים, ולכן אין שום קושיה על רבי. השאלה שאנחנו שואלים, למה רבינה נוקט פה צעד כל כך חריף ומשנה את הברייתא? מה הסיבה? האם הוא חולק על רב חיסדא? האם הוא לא מסכים לחילוק שרב חיסדא עשה בין גחלי מתכת לגחלי עץ, ולכן הוא הולך ומשנה את הברייתא כדי שלא תהיה קושיה על רבי? או שאולי הוא כן מסכים למה שרב חיסדא אמר, ולדעתו באמת גחלי מתכת זה לא נקרא אש. יש לו סיבה אחרת, שבגללה הוא משנה את הברייתא. בשו"ת דבר יהושע הוא כותב בסימן ג' פסקה 4, הוא אומר שבאמת רבינה ודאי וודאי שהוא חולק על רב חיסדא. לדעת רב חיסדא יש חילוק בין גחלי עץ וגחלי מתכת, אבל לדעת רבינה אין שום חילוק כזה, וגם גחלי מתכת הם אש גמורה, ולכן רבינה כדי לתרץ את רבי היה צריך לשבש את הגרסה של הברייתא. ככה גם כותב בספר החשמל לאור ההלכה לגאון הצדיק הרב שמואל אהרון יודלביץ', והוא אומר שאם רבינה לא היה רואה באופן חריף את הגחלי מתכת כאש גמורה, הוא לא היה משבש את הברייתא. לשבש ברייתא זה דבר חריף, לשנות גרסה של ברייתא. הוא עשה את זה כי ברור לו מעבר לכל ספק שאין שום חילוק בין גחלי עץ לגחלי מתכת, וגם גחלי מתכת הם אש גמורה. ככה גם סובר אבני נזר, הזכרנו אותו, הוא סובר שאין הבדל בין גחלי עץ לגחלי מתכת, הם אש גמורה. לדעתו זה דעת רש"י, כמו שהזכרנו בשבת קופלה מדלת, רש"י שהסביר שהסיבה שמותר למתק חרדל ביום טוב עם גחלת של מתכת, הסיבה היא שכיוון שלא נעשה מזה אפר, אז אני עכשיו לא מתכוון, אבל זה אש גמורה. השפת אמת ובעל הר המוריה, שניהם באמת סוברים שרבינה חולק עליו חיסדא. אני רק רוצה לציין שלדעת פשוט דבר יהושע, לדעת החשמל לאור ההלכה, והאבני נזר, הלכה כרבינה, הלכה כרבינה במחלוקת עם רב חיסדא כי הוא בטרה. כיוון שהוא האחרון, הלכה כרבינה, ולכן לדעתם הם פוסקים הלכה למעשה, שגחלי מתכת זה אש גמורה. השפת אמת ובעל הר המוריה, הם גם כן מודים שהסיבה שרבינה חולק על רב חיסדא, כי הוא לא מקבל את החילוק בין אש למתכת, ולדעתו גחלי מתכת זה אש גמורה, אבל להלכה הם מסתפקים ונשארים בצריך עיון. האם מותר לצלוט את הפסח על גחלי מתכת? הם נשארים שניהם בצריך עיון, הם לא פוסקים להתיר את זה. נראה בהמשך מה בדיוק הספק של השפת אמת בהקשר הזה. הרמב״ם, עד כאן ראינו מספר אחרונים על הגמרא. הרמב״ם בהלכות קורבן פסח פרק ח' הלכה י', אני מצטט רק את מה שנוגע לעניין, כותב: חתכו ותלאו על גבי גחלים הרי זה צלי אש. זאת אומרת, הרמב״ם פוסק שמותר לצלוט את קורבן הפסח על גבי גחלים. הרמב״ם לא מחלק בין גחלי עץ וגחלי מתכת, הוא לא כותב מה שאמרתי לך גחלים זה רק עץ אבל מתכת אסור, הוא לא כותב כזה דבר, ולכן נראה פשוט בדבריו שהוא מתיר לצלוט על גבי גחלי מתכת. יותר מזה, יש סוגיה בגמרא, ראינו שיש התלבטות מה רבינה סובב. האם רבינה מסכים שמותר לצפות על גבי גחלי מתכת, או שאולי הוא מסכים לרב חיסדא שאסור, והסיבה שמשבש את הבית הזה מסיבה אחרת. אז אם הרמב״ם היה סובר שאסור לצפות על גחלי מתכת, כן, ושההלכה כרב חיסדא, וככה סובר גם רבינה, הוא היה צריך לגלות את דעתו, לכתוב את זה, הרי זה סוגיה בגמרא. באופן פשוט, בגלל שהוא לא כותב שום דבר, הוא כותב גחלים, אז מדובר גם כן על גחלי מתכת ולא רק גחלי עץ. רבי עקיבא איגר מסתפק מדעת הרמב״ם, אבל נראה לי, לעניות דעתי יש מי שחולק, נראה לי שבמסקנה שלו הוא סובר של דעת הרמב״ם מותר לצעות על גחלי מתכת. ככה גם סובר בדעת רבי עקיבא איגר בספר עטרת שלמה. גם אבנה נבר שהזכרנו, מעבר למה שהוא פוסק רבינה בגמרא, ככה הוא מפרש גם את הרמב״ם, הוא סובר שגם הרמב״ם יתיר לצלות פסח על גחלי מתכת. וככה סוברים בדעת הרמב״ם בספר לחמי תודה ובשו"ת תפארת משה. הסיבה שאני מביא פה הרבה הרבה אחרונים, פעם אמר לי הרב עזר אריאל, כשבאים לחדש משהו אז צריך לבסס את זה מאוד, לכן אני מציין הרבה אחרונים, להראות שלדעת רוב האחרונים, עוד נראה את היחידי שלא פסק ככה, שלדעת הרוב המוחלט של האחרונים ניתן לצלות פסח על גחלי מתכת. וזה עוד לפני שדיברנו על חוט לאט. בסדר? מי שחולק זה החפץ חיים. החפץ חיים בספר ליקוטי ההלכות כותב שאסור לצלות פסח על גחלי מתכת. אבל מי שמכיר את הספר, יש למטה מין ביאור, כמו ביאור הלכה על משנה ברורה. אז יש חיבור שהוא כותב ששם הוא מרחיב את הדברים שנקרא זבח תודה. אבל מה שהוא פוסק שאסור לצלות פסח על גחלי מתכת, הוא נשאר בצריך עיון בזבח תודה. למה? בגלל מה שראינו ברמב״ם, בגלל שהרמב״ם לא חילק. הוא אומר, באמת הרמב״ם לא חילק, ומשתמע ממנו אולי שמותר לצעות על גחלי מתכת, והוא לא רוצה לחלוק על הרמב״ם. אז לכן גם הוא, אף על פי שהוא פוסק בליקוטי ההלכות שאסור לצעות פסח על גחלי מתכת, הוא נשאר בצריך עיון. הזכרנו שהשפת אמת הסתפק. אמנם הוא סובר שרבינה פוסק שמותר לצעות פסח על גחלי מתכת, אבל הלכה למעשה השפת אמת לא רצה לפסוק להתיר את זה, הוא הסתפק בדבר. מה יסוד הספק של השפת אמת? השפת אמת אומר, הרי ראינו שהרמב״ם בהלכות שבת אמר שמי שמלבן ברזל הוא חייב על תולדה דמבהיר, נכון? רק תולדה דמבהיר, לא מבהיר, ולא אב מלאכה, זה תולדה. אומר הרמב״ם, אומר שפת אמת, אולי לעניין צליית הפסח יש הבדל, והגחלת של מתכת היא לא נחשבת כאש גמורה אלא היא רק תולדות תאור. שהרי סוף סוף באופן מציאותי, מה זה גחלת של מתכת? יש חתיכת ברזל, הייתה במדורה, נכון? הייתה במדורה, עכשיו היא בוערת, היא כולה אדומה, עכשיו הוצאתי אותה מהאש, נכון? זה גחלת של מתכת, היא כולה אדומה, ברזל מנובן, אבל זה לא בתוך האש. אז אומר שפת אמת, אולי אותה גחלת של מתכת נידונה כתולדות האור, ואסור לצלות את הפסח על תולדות האור. אומר, אולי זו הסיבה שהרמב״ם כתב שמי שמלבן את הברזל עובר רק על תולדה דמבהיר. איפה כתוב שאסור לצלות פסח על תולדות האור? זו המשנה הראשונה בפרק עצת צולין, בפרק שביעי במסכת פסחים. אומרת המשנה, אני אקריא לכם אותה, כיצד צולין את הפסח, המשנה מתארת איך צולין את הפסח. מבין שיפוט של רימון ותוכבו לתוך פיו עד בית נקובתו, ונותן את קרב את בני מאב לתוכו, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא חולק, אני לא אכנס לזה, אבל באופן פשוט לוקחים שיפוט של רימון, תוכבים לתוך הפה של הפסח, עד שהוא מגיע לצד האחורי. במשנה הבאה כתוב, אין צולין את הפסח לא על השיפוט ולא על ההשכלה. אסור לצעות פסח לא על שיפוט של מתכת ולא על השכלה. מה זה השכלה? טס. בימינו זה התבניות. התבניות שמשמשים אותנו בבית. אסור לשים את הקורבן על זה ולצלות. גם כשיש אש. זאת אומרת, יש מדורה, אסור לך לשים למעלה תבנית ועל זה את הפסח. למרות שהאש בוערת מלמטה. למה זה נקרא תולדות האור? הפסח נצלה לא ישירות מהאש, אלא מהחום שבא מהברזל. הגמרא שואלת לגבי שיפוט של רימון, היא שואלת ונייטה של מתכת. היא אומרת, למה דווקא שיפוט של רימון? אולי ניקח שיפוט של מתכת. אומרת הגמרא, במתכת חם מקצתו חם כולו, מה הכוונה? כשתוכבים שיפוט של רימון לתוך הבהמה, אז נכון, חלק מהשיפוט נשאר בחוץ, חלק נשאר בחוץ, ויש את מה שבפנים. ואז אתה שם את זה על האש, ומתחיל תהליך של צליה. הברזלים שנמצאים בקצוות מתחממים מהאש, נכון? מתכת היא מוליכה חום, בלשון חז"ל חם מקצתו חם כולו. חיממת את הקצה, מקצתו, חם כולו. החום מתפשט וזורם דרך השיפוד, דרך המתכת. ואומרת הגמרא שאותו בשר שמקיף את השיפוד, שמלובש על השיפוד, יוצא שהוא נצלה מחמת השיפוד ולא מחמת האש. כן? נצלה כמתווה, כמתווה בלשון חז"ל, ונצלה מחמת דבר אחר, ורחמנא אמר צלי אש. ומפה אנחנו רואים שתולדות טהור, הרי אותו שיפוד, ממה הוא התחמם? מהאש, נכון? אסור שהבשר יצלה מאותו חום שכבר נמצא בתוך השיפוד. וגם הסיבה בעצם שאסור לצלות פסח על גבי השכלה, על גבי טס, על גבי תבנית. ואני חוזר, זה יסוד הספק של השפת אמת. אומר השפת אמת, אמנם וחלת של מתכת, לדעת רבינה זה אש, ומותר לצלות עליה את הפסח. אבל אולי באמת, להלוך אל המייפה, אני לא רוצה להתיר, למה? אולי זה נחשב כתולדות טהור. הרי זה היה בתוך מדורה, נכון? ועכשיו הוצאת את זה. אז אולי זה לא אש גמורה, זה רק תולדות טהור. זה גם יסוד הספק, אם כי החפץ חיים לא כותב את זה במפורש, אבל מי שמעיין בו היטב רואה שזה מה שבעצם יסוד הספק להסתפק החפץ חיים. למה אמרנו? הוא בתליקותי הלכות אמר שאסור לצלות על גבי גחלי מתכת, נכון? בזבח תודה הוא נשאר בצריך עיון. למה? הוא אומר מצד אחד, הרמב״ם לא כתב לאסור, הוא כתב שמותר לצלות על גבי גחלים, ובאופן פשוט זה גם כולל גחלי מתכת. אבל מצד שני הוא אומר, אולי הרמב״ם כלל את הדין הזה שאסור לצלות על גחלי מתכת, במה? בדין השכלה, שהרמב״ם כותב שאסור לצלות פסח על גבי שיפוד או על גבי השכלה. אז אולי גם הוא כלל את הדין שם של גחלי מתכת, וזה אסור. אם כן הוא רואים לאופציה הזאת, לאפשרות הזאת, שהוא רואה את הגחלי מתכת כמה? כהשכלה, יוצא שזה תולדות טהור. מה שאני רוצה לומר, שכל זה, כל הספק הזה של השפת אמת והליקוטי הלכות זה לגבי גחלי מתכת. אבל לעניות דעתי, בחוט לאט הם יודו שניהם שבזה אין שום בעיה ומותר לצלות פסח על גבי חוט לאט. למה? שהרי חוט לאט זה לא כמו גחלת שוצאת אותה מהאש וזהו, היא כל הזמן מחוברת לחשמל. היא כל הזמן מחוברת לחשמל, נכון? יוצא שיש פה בעצם מציאות של אש גמורה ולא תולדה, היא לא מנותקת מהמקור שיוצר את הבעירה, אלא יש פה כל הזמן חשמל שיוצר את האש, ולכן הם יודו בזה. וככה סובר הרב אלפרין בספר כשרות ושבת, כאשר הוא בכלל מסביר שכל מה שרב חיסדא חילק בין גחלת וגחלי מתכת זה אך ורק כאשר גחלי המתכת קיים. אבל אם הגחלי מתכת הם אדומים ובוערים כמו אש, זה פשיט עלו שמותר לפסות את הפסח על גבי זה. וככה גם כותב בספר יוסף דעת ובשוט תפארת משה. אז באופן פשוט רוב האחרונים לדעתם מותר לפסות פסח על גחלי מתכת, וגם מי שמסתפק יודע שבחוט לאט כנראה מותר. הזכרתי שישנם במציאות כמה גופי חימום. לא כל גופי החימום יהיו מותרים בצליה, ולמה? נכון, יש גופי חימום כמו בקומקומים שרואים צינור, נכון? יש צינור. בתוך הצינור עובר חוט לאט, אותו מצפה חומר קרמי שמבודד את החוט לאט מהצינור ברזל. יוצא שזה תולדות טהור, כי החוט לאט מכוסה בחומר קרמי שמצפה אותו, מכוסה בצינור ברזל. אז יוצא שהצליה תעשה במצב כזה על ידי תולדות טהור, לא מחוט הלאט באופן ישיר. ולכן בתנור שמתכננים לצליית הפסח צריך להביא גוף חימום שחוט הלאט חשוף. אני הבאתי פה דוגמה, אתם יכולים לראות בעצם פה חוט לאט שמצפה חומר קרמי, ובמצב כזה שהחוט לאט חשוף זה יוצא צליה ישירה על ידי אש ולא על ידי תולדות טהור. ניתן גם לעשות חוטי לאט לגמרי חשוף, זאת אומרת שאפילו לא מצפים איזה צינור, ויש משהו שמחזיק אותם בקצוות. אני רוצה לציין עוד שלוש נקודות לגבי תכנון של תנור כזה. כמובן במצב כזה שחוט הלאט חשוף, אז אי אפשר להפעים את הגוף חימום למטה בתחתית של התנור, שכן שתצלה את הקורבן הנובל שינטוף על חוטי הלאט יקצר את הכל. בתנור כזה צריך לשים את גופי החימום בצדדים או למעלה. דבר נוסף, מותר לצלות ביום טוב, אבל תנור כזה יצטרכו להדליק או לפני יום טוב, כי אסור להדליק אש ביום טוב. מותר להעביר אש, אבל לא להדליק אש. יצטרכו או להדליק את התנור לפני החג או להדליק אותו עם שעון שבת, שידליק אותו בחג עצמו. דבר נוסף, אם רוצים להגביר את החום ולהניח את החום תוך כדי הצליעה, מה עושים? בתנורים שלנו ברובם הדבר אסור. למה? אמנם להלכה אסור להדליק אש ביום טוב, אבל מותר, אם יש לי לדוגמה נר שמן, מותר להוסיף שמן. אבל אם אני מגביר את החום בתנור, הבעיה היא שהוא מחליף חוטים. כדי להגביר את החום הוא מחליף לי חוטים, ועד זה שהוא מדליק חוטים חדשים, וזה אסור. כנ"ל כיבוי. כיבוי ביום טוב, יש מחלוקת ראשונים, אבל להלכה נפסק, שמותר לכבות ביום טוב לצורך אוכל נפש, כן? כדי שהתבשיל לדוגמה לא יקדיח. אתה לא רוצה שהתבשיל יקדיח, אז מותר לך להנמיך את החום. אז יש לנו אותה בעיה. אתה מחליף פה חוטים. אז ניתן לעשות מנגנון, והוא קיים בחלק מהתנורים המשוכללים, ופה יצטרכו לעשות את זה, שהנמכת החום והגברת החום לא תעשה על ידי החלפת חוטים, אלא על ידי הנמכת הזרם החשמלי, המתח החשמלי, או הגברת המתח החשמלי, ועל ידי זה אפשר להגביר ולהנמיך את החום. דבר נוסף, ובזה אני מסיים, זה התרמוסטט. יש תרמוסטטים שמחבל לך את החשמל, נכון? ואז במציאות כזאת, אותו חוט לעת, איך הוא יקרה באותו זמן שלא זורם חשמל? הוא יקרה כמו גחלת של מתכת רגילה, נכון? זה חלת של מתכת שלדעת השפת אמת אולי זה תולדות האור. ולכן ניתן לעשות או להשתמש בתרמוסטט שלא מחבל לגמרי את החשמל, אלא גם כן מזרים זרם חלש שמנמיך את החום, או לא להשתמש בתרמוסטט. אפשר גם, יש תנורים ויש מכשירים חשמליים שאין בהם תרמוסטטים, וזה עובד בסדר גמור.
כל טוב.